קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבת, פרשת מטות מסעי, אנחנו מסיימים את ספר במדבר. מבחינה מסוימת, התורה נשלמה בפרשת מסעי, שהרי ספר דברים זה משנה תורה. וממילא מאוד מובן הפסוק שמופיע בסוף הפרשה, אלה המצוות אשר ציווה וכולי בערבות מואב. הפסוק הזה די מקביל לפסוק בסוף ספר ויקרא. שם כתוב אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. כמובן המיקום שונה, ספר ויקרא מסתיים במצוות שניתנו לנו בהר סיני, וספר במדבר מסתיים עם המצוות שנאמרו לנו באבות מואב. אבל מבחינת הסגנון של אלה המצוות, הדברים דומים. ממילא, דרשת חז"ל שמופיע בסוף פרשת בחוקותיי, בסוף ספר ויקרא, לעניות דעתי היה מתאים גם כן בסוף פרשת מסעי. הגמרא לומדת מכאן, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. הפסוק אלה המצוות מגביל אותנו ואומר אלה המצוות. המצוות הן אלה שכבר ניתנו. מספר מדויק שאין להוסיף ואין לגרוע ממנו. כמובן, מכאן ההלכה שאין נביא רשאי לחדש דבר, ולכן השיעור היום יעסוק ביסוד הזה של דברי תורה מול דברי נבואה. ייתכן שמקומו באמת בסוף פרשת ויקרא, נדמה לי שאותו הרעיון צריך להיאמר לנו בסוף ספר במדבר, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה. בעצם בזמן שהגמרא מביאה את הפסוק, אין נביא רשאי לחדש דבר שנאמר אלה המצוות, יכול להיות שהגמרא מזכירה את הפסוק בסוף במדבר. רק אלה שציינו את המיקום כתבו את המקור מספר ויקרא. אינני יודע אם זה הכרחי, יכול להיות שבאמת מקומו דווקא בסוף ספר במדבר. משה היה מביא לנו, מחדש לנו דברי תורה שנאמרו לו על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל זאת הייתה זכותו המיוחדת של משה רבינו. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה. נביאים שבאו אחריו לא יכלו להעביר דברי תורה, הם אמנם היו יכולים להגיד דברי נבואה שהם שמעו מהקדוש ברוך הוא, אבל זה נקרא נבואה וזה לא נקרא תורה. במור הנבוכים יש הגדרות מה ההבדל בין נביאים לכתובים, ומילא יש לדון מה ההבדל בין תורה לנבואה. מבחינה מחשבתית, מטה הלכתית, ברור שיש מקום לנסות להגדיר את ההגדרות השונות שיש לתורה ולנבואה ולכתובים, אבל מבחינה הלכתית, הדברים הם הגדרה עצמית. יש הגדרה של תורה, יש מושג של נביאים, ויש הגדרה של כתובים. תורה זה חפצה אחר מנבואה. בזה אני יכול לצטט דברי הרב סולובייצ'יק, שהסביר בקשר לקושיה מפורסמת של המנחת חינוך. במנחת חינוך הקשו קושיה למה יש אנשים שונים בתורה? הרי יש לנו כלל, מי שעובר על דברי נביא חייב מיתה. כל אחד שעובר דברי נביא, וזה לא משנה מה אמר לו הנביא. למשל, אם נביא היה אומר למישהו תיכנס לבית זה, או אל תיכנס, מי שמבטל דברי נבואה חייב מיתה. מקשה מנדרת חינוך, אז למה דברי תורה הם שונים? למשל, התורה אמרה לשבת בסוכה, תיכנס לסוכה לשבעת ימים, ומי שאוכל מחוץ לסוכה, הרי לכאורה הוא מבטל דברי נבואה, ומי שמבטל דברי נבואה, עקרונית חייב מיתה. כמו כן, מי שעובר עבירה, למשל מי שגונב או מי שמספר לשון הרע, מי ששונא את חברו, הרי יש גדרים שונים של אנשים. יש עבירות שיש עליהם חיוב מיטה, ויש עבירות שיש להם חיוב מלכות, ויש עבירות שאין עליהם חיוב בבית דין בכלל. בלב שאין בו מעשה, אין עונש בבית דין. מקשה מנחת חינוך, למה? הרי כל מי שאומר לשון הרע, מי שגונב, מי שאוכל טרף, מי ששונא את חברו, כל אלו עוברים על דברי נביא. וממילא צריך להיות הדין, מי שעובר דברי נביא חייב מיתה. הרב התייחס לזה בהספדו המפורסם על דודו, רב ולבל, הגריז, ובספר דברי הגות והערכה, הדברים נתפסים. כתוב שם שהרב אומר, מובן שאין קושיה זו צריכה לפני ולפנים. לא קשה במיוחד לתרץ את הקושיה הזאת. דבר השם שנמסר למשה נתפס בשתי חלויות נפרדות. יש חלות שם נבואה, שזה נבואה, אבל יש חלות שם של חפץ תורה. יש מושג הגדרה עצמית, יש דבר שנקרא חפצה של תורה. וחפצה של תורה רק משה חידש. מי שעבר על דברי נבואה שאין נטו דברי נבואה, אז יש הלכה של מיטה בידי שמיים. אבל מי שעובר על דברי תורה, אז זה חלות חדשה, ויש בזה גדרים שונים. רק משה רבנו הייתה לו הזכות להגיד דברי תורה. בעצם, משה אמר את דבר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הפך את זה כאילו הביא את זה מעולמות העליונים לעולם שלנו, ובזה שהוא הכניס את התורה אצלנו, בעולם שלנו, כאילו שאז נהיה חפצה של תורה בשבילנו בעולם הזה, והוא כותב כך את התורה. הנציב בפירושו לתורה, על הפסוק, ויתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, אומר שצריכים לכתוב וללמוד. לכתוב זה אק של כתיבה, ללמוד זה אק של דיבור. משה גם אמר וגם כתב. בזמן שמשה אמר את הדברים לעם ישראל, הוא הביא את התורה, את המושגים האלה לעולם שלנו, בזה הם נהיו חפצה של תורה לעולם שלנו, ומשה כתב אותם. וזה כמובן דיוק מאוד מאוד יפה בגמרא בבבא בתרא, ובמנחות, ויש שם גרסאות שונות, כדאי להסתכל בגמרא ולראות את הגרסאות השונות. אני אקרא לפי הגרסה שמופיעה לפניי, וכך כתוב. הגמרא מתייחסת לשמונה פסוקים האחרונים שבתורה. וכידוע, הגמרא אומרת שמשה רבינו כתב את ספרו, בקשר לשמונה פסוקים האחרונים, יש שם דיון מי כתב ואיך כתבו אותם. הרי מה כתוב שם בסוף? וימות שם משה עבד השם. איך בן אדם יכול לכתוב וימות שם משה? אז לפי דעה אחת בגמרא, כתוב משה כתב ספרו, והקדוש ברוך הוא אמר למשה, ומשה אומר וחוטף. זה כל התורה כולה. הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר וחוטף. בשמונה פסוקים האחרונים שבתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב. בדמה. זה שכתוב בגמרא, משה אומר וחוטב, כבר ראשונים עסקו בשאלה למה כתוב משה אומר וחוטב. תוספות במנחות מציע שהאמירה של משה היא כאילו עצה טובה לכל סופר. בזמן שכותבים ספר שצריכים לדייק בו מאוד מאוד, הרי ספר תורה חייב להיות קשר בלי טעויות, וקשה הדבר לכתוב רצף של ספר תורה בלי טעויות, עצה טובה היא, אולי אפילו יש בזה צד הלכתי, שצריכים להגיד את המילים כשאתה כותב אותם. זאת עצה טובה לשים לב למילה שאתה כותב. וזה אולי המשמעות של משה אומר וחוטב. לפי דברי הנציב שהזכרתי, אני חושב שהדברים מאוד ברורים. עד 8 פסוקים האחרונים, הקדוש ברוך אמר למשה, אבל משה אומר אותם וחוטף. אומר אותם בגדר של ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. כותב אותם, זה כבר, בזה יש כבר קדושת ספר תורה. החפצה של תורה הוא על ידי זה שהוא הביא את התורה לעולם שלנו, הוא אומר את התורה לעם ישראל, למדה את בני ישראל שימה בפיהם, ויתה כתבו לכם את השירה הזאת. נדמה לי שהרב פעם אמר, משה אומר וחוטב, אבל 8 פסוקים האחרונים, משה כותב בדמע, בלי אמר וחוטב, אלא משה כתב בדמע. מה הבעיה באמת שמשה יכתוב את 8 פסוקים האחרונים? למה בכלל יש בעיה בגמרא אם משה כתב את 8 פסוקים האחרונים שלו? כמובן הבעיה היא איך אפשר לכתוב וימות שם משה. אבל בעצם כן יכולים לכתוב את זה. כל אחד יכול לכתוב צוואה שבזמן שאתם קוראים את הצוואה הזאת אני כבר הלכתי לעולמי. ולכן אני יכול לכתוב פלוני אלמוני מת ומצווה כך וכך. כמובן הוא ציווה בחיים, אבל מה שאני קורא את זה, אני קורא את זה אחרי שהוא מת. מה החיסרון כל כך גדול שבן אדם לא יכול לכתוב וימות שם? אם אנחנו נפרש שכדי להוות חפצה של תורה, אנחנו צריכים הקדמה של כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. צריכים גם להגיד את המילים וגם לכתוב אותם. אולי אפשר לכתוב את המילים משה מת, אבל אי אפשר למשה לבוא לציבור ולהגיד משה עבדי מת. הרי זה בלתי אפשרי. אז משה, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר וכותב. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, משה כותב, הוא כן יכול לכתוב את זה, אבל הוא לא יכול להגיד את המילים. בדמה יש פירושים שונים מה תוכן המילה, מה פירוש המילה בדמה. אומרים בשם הגרא, משה כתב בדמה מלשון מלאתך ודמעך לא תאחר, בצורה מעורבת, בצורה לא כל כך ישרה. הרי הרמב"ן בהקדמת לספר בראשית אומר שכל התורה כולה ניתנה בקריאה כזאת שאפשר לקרוא אותה בצורה לא מחולקת למילים, לפי שמות של הקדוש ברוך הוא. לכל הפחות כאן, הגר"א מתייחס לשמונה פסוקים האחרונים, ואומר, משה כתב אותם בצורה מעורבבת כזאת, שקשה לקרוא אותם, משה כותב בדמע. לפי דברי הרב, נדמה לי, שהוא אמר שאפשר להסביר, משה כותב בדמע, משה אכן בכה. אמנם קשה לנו להבין, למה משה בכה בסוף ימיו? הרי עבד השם מקיים מצוות השם, רצונו של השם, בשקט ושלווה. לפני שבועיים קראנו על פטירתו של אהרון, שלא מצאנו שם שהוא בכה, מצאנו אדרבה, הלך לעולמו בשלוות הנפש, בשקט. ומשה התאווה למיטה כזאת. למה משה בכה? ייתכן שמשה רצה להשלים את התורה. משה רצה שכל מושג של חפצה של תורה ייגמר על ידו. ואיך אפשר שהוא יחדש דברי תורה על ידי אמירה או כתיבה? אבל כאן הקדוש ברוך הוא אמר וכתב, משה אמר וכתב עד שהגיע הלוויה של משה. מכאן ואילך, משה רק כתב, הוא לא אמר אותם, ואולי על זה הוא בכה, אולי על זה הוא הצטער. בכל אופן, מה שלמדנו היום, שנביא אינו רשאי לחדש דבר. הכוונה היא שהתורה היא מוגדרת, חתומה, המצוות ניתנו לנו בסוף ספר ויקרא, בסוף ספר במדבר, אלה המצוות. יש הלכות אחרות שאנחנו מכירים, שנביא לא יכול לחדש, ולא מחדשים הלכה על פי נבואה. כמובן, אותו סיפור מפורסם שמופיע בבבא מציעא דף נ"ט, על התנור של אחנאי, אותו תנור מפורסם שהתווכחו בו חכמים, ואמרו שכותלי בית המדרש לא יכולים להוכיח, אמת המים לא יכולים להוכיח, אפילו בת קול לא יכולה להוכיח, לא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנת התורה. מי שנותן, בעין יפה נותן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ואנחנו כאילו בלבטים על התורה. אנחנו, לפי שכל אנושי, ביגיעה שלנו, בהבנה שלנו, אנחנו מחליטים מהי ההלכה. הקדוש ברוך הוא בסוף, כתוב בגמרא שם, כחייך ומה ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אתם צודקים, אני מסרתי לכם את התורה. חכמי הדרוש אומרים על המשפט המפורסם שמופיע באגדת פסח, בליל הסדר אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הסיני ולא נתנו לו את התורה דיינו. היינו צריכים לשבח, להודות, להלל, לפאר את הקדוש ברוך הוא, על זה, אפילו אם הוא לא עשה את זה. זה כל הרעיון של הפיוט הזה דיינו. ואחד מהם, קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. ונשאל את השאלה, מה הגדלות של הר סיני בלי תורה? הר סיני זה הר, זה לא יותר יפה מהרים אחרים. אני לא מבין כל כך מה הגדלות בהר סיני בלי תורה. אז למה היינו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, אילו קרבנו לפני הר סיני בלי נתינת התורה? אומר הנציב בפירושו להגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני, הכוונה של הר סיני כולל בתוכו מושג של נתינת התורה. הר סיני זה אכן הר כמו כל הר אחר. הכוונה של קרבנו לפני הר סיני שקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אומר הנציב, אבל אילו היה נותן לי את התורה, אבל לא נותן לנו את התורה, בהדגשה של המילה לנו. הקדוש ברוך הוא העביר את התורה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא יכול להשאיר אצלו את התורה. אנחנו יכולים ללמוד אותה, אנחנו יכולים לפסוק כמותה. אבל הוא היה בעל הבית על התורה. אנחנו מפארים, משבחים את הקדוש ברוך הוא, איזה מתנה יפה. שהוא נתנו את התורה בעין יפה, ועכשיו אנחנו קובעים מהתורה. לא הנביאים ולא על פי נבואה. לא בשמיים. האם אפשר לחדש הלכה על פי נבואה? לא. על זה נאמר אלה המצוות, ואחר כך יש פסוק שני, לא בשמיים. האם אפשר לשחזר דברי תורה על פי נבואה? אני דיברתי היום, האם אפשר לחדש הלכה על פי נבואה? מה אם אני לא רוצה לחדש? אני רוצה לשחזר. הלכה כבר נאמרה, ואני יכול, אני רוצה רק לזכור אותה, או לשחזר אותה ידי נבואה. לכאורה, היה מקום להגיד שזה אפשרי. התורה אומנם בשמיים, ואי אפשר לחדש הלכות יותר, ואני לא אפסוק על פי נבואה, אבל הלכה שכבר נאמרה לנו, שכחתי אותה, אולי אני יכול. ובעצם יש כמה גמרות בשעס שמוליכות אותי לכיוון הזה. הגמרה במסכת מגילה, בהתחלה, מדברת על האותיות הסופיות, אותיות מנספוך. מם נון צדי, פי, חף, אומרת הגמרה שם ששכחו אותם. היה בלבול בעם ישראל, ולא זכרנו בדיוק מה כל הדינים של האותיות. כתוב בגמרא שם במסוקה, ממש בהתחלה, סליחה, במסכת מגילה, במסכת מגילה בהתחלה, כתוב ששכחו וחזרו ויסדו. אמנם הדברים נשכחו, אבל הנביאים חזרו ויסדו. הנביאים יסדו אותם מחדש. יש מקום להגיד שהכוונה היא שהנביאים חידשו אותם על פי נבואה. אמנם אי אפשר לחדש הלכה על פי נבואה, אי אפשר לפסוק על פי נבואה, אבל לשחזר הלכה ידי נבואה זה אפשרי. וכך הגמרא במסכת סוכה מביאה בקשר למנהג של נטילת ערבה. בגמרא יש שם דיון אם זה יסוד נביאים או מנהג נביאים. אומרת הגמרא שיש דעה בגמרא שזה יסוד נביאים. אומרת הגמרא, האם ייתכן שזה יסוד נביאים? הרי זה הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, שכחום וחזרו ויסדו. אם שכחום וחזרו ויסדו, זאת אומרת שעל פי נבואה אפשר לשחזר הלכה. האמת היא, אני לא צריך לפרש ככה. אני יכול להגיד שכחום חזרו ויסדו, זה אמנם נכון. אבל הם לא יסדו על פי נבואה. אמנם הם נביאים. אבל גם אמרנו נביאים הם בני אדם. נביא יכול להיות תמיד חכם עצום. זה שהוא נביא לא מפקיע ממנו את הזכות לפסוק ולחדש הלכות. הגמרא אומרת למשל שעתניה בן כנז החזיר הרבה הלכות שנשכחו בתקופה מסוימת בעם ישראל. ובא עתניה בן כנז וחידש אותם בפלפלו הרב. הוא לא חידש הלכות בגלל נבואה או בזכות הנבואה. הוא פשוט היה למדן, מתוך פלפולו הבין את ההלכה לשורה, ופסק את ההלכה. אם כן, בגמרא, היינו יכולים להגיד שאותם תמני חכמים, הנביאים שחידשו או שחזרו את ההלכות ששכחו וחזרו ויסדו, הם יסדו אותם על פי פלפול, על פי הבנה, ולא על פי נבואה. אמנם, רש"י אומר מפורש לא ככה. רש"י במסכת סוכה אומר על הביטוי שכחום וחזרו ויסדו, אומר רש"י שכחום בגלות בבל, שכחו את התורה והמצוות במקצת, וזו נשכחה לגמרי. בכלל היה רפיון, הייתה שכחה בעם ישראל, אבל יש דברים שנשכחו לגמרי, וחזרו נביאים אחרונים ויסדו על פי הדיבור. אם כן, רש"י באמת חושב שיסדו על פי הדיבור. זאת אומרת שאפשר לשחזר הלכות על פי נבואה. הרבה אחרונים תפסו את רש"י על הדבר הזה, והביאו שיש גמרא מפורשת שלכאורה סותרת את דברי רש"י. הגמרא במסכת תמורה, דף ט"ז, אומרת, אמר רב יהודה מר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. באותם ימים, אחרי שמשה נפטר, בני ישראל ישבו שבעה. אם יושבים שבעה, לא לומדים תורה. אסור ללמוד תורה בזמן אבילות, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, והשמחה הזאת של לימוד תורה אסורה לעבר. אמנם איסור יש, אבל כנראה שאין מנוס מזה שאסור ללמוד תורה, אבל יש תוצאה כמעט הכרחית. מי שלומד תורה שוכח. בימי אבלו של משה נשתכחו 3,000 הלכות. אמרו לו ליהושע שאל. אמרו ליהושע, תלך, תשאל. אמר להם אלה המצוות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. אני לא יכול. זה הפסוק או בסוף ספר ויקרא, או בסוף ספר במדבר, אין נביא רשאי לחדש דבר. אומרת הגמרא, המשך. אמרו לו לשמואל שאל, אמר להם אלה המצוות, אני דילגתי, סליחה, הגמרא מתחילה על ההפך. אמרו לו ליהושע שאל, אמר לי לא בשמיים. אמרו לו לשמואל שאל, אמר להם אלה המצוות. יש כאן שתי פניות של עם ישראל. פנייה אחת ליהושע ופנייה אחת לשמואל. הם פנו לכאורה באותה מטרה בדיוק. שאל, אנחנו שכחנו הלכות, רוצים אנו לדעת את ההלכות ששכחנו, בבקשה, תשאל את הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן שתי תשובות שונות. יש תשובה אחת, אלה המצוות. פסוקים בסוף העיקר, סוף המדבר. אבל יש גם תשובה שנייה, זה הפסוק שמופיע במסכת בבא מציעא על עניין תנור של עכנאי, לא בשמיים. למה יש כאן שתי תשובות שונות? הסביר הרב שמחה וסלמן, בנו של רבי חנן, זכרונו לברכה, היה ראש ישיבה בארצות הברית כמה וכמה שנים, אחר כך עלה לארץ והקים ישיבה בירושלים, ויש ממנו ספרון קטן שיצא בהוצאת של בני תורה, ובספרון הזה מביאים בשם רב שמחה שיש כאן שתי שאלות שונות. אמנם בגמרא משמע שזה אותה השאלה, אבל מתוך זה שיש שתי תשובות שונות, לכאורה זה מראה לנו שיש שתי שאלות נפרדות. יש שאלה אחת, תחדש הלכה. כמו שמשה רבינו לא שמע הלכה, הוא בא ושאל את הקדוש ברוך הוא, מה הלכה? זה רק משה רבינו יכול. ועל זה יש תשובה אלה המצוות. אבל יש שאלה שנייה, בסדר, אתה לא יכול לחדש הלכה. אבל בוא נשחזר את ההלכה. אני לא רוצה לחדש הלכה חדשה, אני מבין שזה בלתי אפשרי. אבל בוא נשחזר, מה הלכה הקדומה? על זה נאמר, לא בשמיים היא. אי אפשר גם לשחזר הלכה על פי דברי נבואה. ולכן, משמע שמה שכתוב בגמרא שחכום וחזרו ויזדום, חייבים אנו לפרש שחזרו ויזדום על ידי פלפול, על ידי הבנה, על ידי לימוד תורה. אבל ראינו שרשי לא פירש כך. רשי פירש על פי הדיבור. הסביר רב שמחה, אם באמת היינו יכולים לשחזר הלכה בפלפול, אז פירושו שזה היה דין תורה. יש דין תורה שנאמר כך וכך. שכחתי. בזמן ששכחתי את הדין הזה, ממילא אני לא יכול להתנהג, אני לא יכול לפסוק את הדין. ברגע שחזרתי ויסדתי, ואם נניח שחזרתי ויסדתי על פי ההבנה שלי, על פי ההבנה המיוחדת שיש לנביא, אמנם לא נבואה, אבל כושר שיש לו, בתור תמיד חכם, אז לכאורה, אז הדין היה צריך להיות דין תורה. אומר התורה תמימה בויקרא, אם החזירו הנביאים על פי דרכי וכללי התורה, זה ודאי מותר. על ידי רוח ממרום השורר בו, יתגלו לו מעיינות החוכמה, ויברר הדין על פי דרכי ויסודות התורה, יסור המחלוקת והטעויות והשיבושים, ממילא יתברר הדין למיתו, וזה אפשר לכוון בכוונת המשנה בסוף עדויות וכו'. אומר התורת מה זה פשוט, שנביא יכול לחדש הלכה לא על פי נבואה, על פי הבנה עמוקה שיש לו בתורה. למה רשי סתה מהדבר הזה? ולמה רשי פירש שחזרום ויזדום על פי הדיבור? כנראה שאם הנביא היה מחדש את זה על פי הבנת התורה ועל פי הלמדנות שיש בו, הדין הזה היה דין תורה. שם במסכת סוכה אומרים שזה תקנת נביאים, יסוד נביאים. זה לא יכול להיות שהנביא החזיר את זה בלמדנות, אחרת זה היה דין תורה. אז מה באמת קרה כאן? כנראה מה שקרה כאן זה שנביא לא יכול לחדש הלכות על פי נבואה, הוא לא יכול לשחזר הלכה על פי נבואה, אבל הוא יכול לקבוע עובדות. והעובדה, אנחנו נקבל אותה בתור עובדה אמיתית. אם אנחנו יודעים שבאמת היה דין של ערבה, אמנם שכחנו דין ערבה, אבל ברגע שאנחנו יודעים שיש דין, אנחנו יודעים את זה על פי נבואה. אבל אנחנו עכשיו יודעים 100% שהיה דין כזה. ממילא הנביאים תקנו להנהיג את הדין הזה. הם לא יכולים להגיד שעכשיו זה דורייתא, משום שאם כן זה היה פירושו ששחזרתי הלכה על פי נבואה. אבל מה שכן יכולתי לעשות, זה לזכור את ההלכה ולהגיד, או, הלכה כזאת זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ממילא הנביאים יכולים לתקן תקנה שמכאן ואילך כך יעשו. זה שנביא יכול להגיד עובדות בשטח, אולי זה נרמז לנו בגמרות השונות שיש שני ביטויים שנעמוד עליהם לרגע קט. הגמרא אומרת, לפעמים בדינים אמונות, יהיה מונחת שיבוא אליהו. הגמרא גם כן משתמשת בביטוי תיקו. כשיש ספק בגמרא, לפעמים הגמרא אומר תיקו. כשהייתי ילד קטן, היו מסבירים לי מה זה תיקו, זה ראשי תיבות. תשבי יתרץ קושיות ובעיות. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ישלח לנו את אליהו הנביא, שישיב לבבות הבנים, והוא כבר יגלה לנו את המסקנה ההלכתית. כשהתבגרתי יותר, אמרו לי שתיקו באמת זה קיצור של המילה תיקום, פירושו של דבר נשאר בגדר של ספק. אבל לפי הגרסה הילדותית, שבמשך הרבה שנים הוסיפה הרבה אמונה בעם ישראל, הם הבינו שתיקו בסופו של דבר אליהו יבוא ויגיד לנו את התשובות. או לפי הביטוי שיהיה מונחת שיבוא אליהו, אז אנחנו יודעים שאליהו יבוא ויגיד לנו של מי הכסף, הוא יפסוק הלכה. הרי אי אפשר לפסוק על פי נבואה. כאן נצטט את אביו של רבי שמחה, הגאון רבי חונן וסרמן השם יקום דומו, שאומר בקובץ שיעורים, אליהו הנביא יבוא לא בתור פוסק, שהרי הוא לא יפסוק על פי נבואה, לא בשמיים, אלא המצוות, אלא הוא יקבל לנו את העובדות בשטח. יהיה מונחת שיבוא אליהו, נאמר למשל במקרה ששני אנשים הפקידו אצל בן אדם שרור של כסף, והיה בלבול מי הפקיד מה, ולא יודעים בדיוק למי שייך החבילה יותר גדולה, מי מקבל את החבילה הקטנה יותר. אז אומרת הגמרא, זה עובדה. אז אליהו יכול לקבוע את העובדה, וממילא אנחנו נפסוק על פי העובדה שהוא קבע, אבל לא נפסוק על פי פסק הלכה שמגיע מן השמיים. הנושא הזה, כמובן, שביסוד הדברים אני אומר, אי אפשר לפסוק על פי נבואה, אי אפשר לחדש הלכות על פי הנבואה, וגם אי אפשר לשחזר הלכות בדברי נבואה. הנושא הזה הוא עמוק מאוד, ויש הרבה מה להוסיף. רק נזכיר בסופו של דבר שיש ספר מפורסם, שאלות ותשובות מן השמי, שבן אדם כתב תשובה, ספר של תשובות, שאומר התגלו לו מן השמיים. וכמובן בעולם של הלכה צריכים אנו לדון מה המשמעות של התשובות האלה. יש הוצאה אחת של הספר הזה, שאלות ותשובות מן השמיים של הרב ראובן מרגוליות, ושם הוא דן בנושא הזה באריכות, ובכל מי שעסק בנושא הזה חייב להתמודד עם עצם הספר, שאלות ותשובות מן השמיים. כמה פעמים הרעבד גם הזכיר, סוד אמרו לי מן השמיים, סוד השם ליראיו, שאני יודע דבר כאילו בסוד. ולכן הדיון הזה הוא ארוך, רחב מן הים, והסתפקנו בקצה המזלג, אין נביא רשאי לחדש דבר, אין נביא רשאי לחדש דבר, אלא המצוות ולא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה.